אני לוחץ על אדום. שלום לכולם. הבה ונפתח את... הבה ונפתח את פרשת השבוע הכפולה. נפתח בפרשת מסעי. והנה, בפרק למד דלת, פסוק א', נאמר, מה נאמר לפני כן, קודם כל? לפני כן נאמר שאנחנו נמצאים בערבות מואב, על ירדן יריחו, והקדוש ברוך הוא מלא עם ישראל, בפסוק נון א', בפרק למד ג', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, וישבתם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. זאת אומרת שיש מצווה לרשת את הארץ ולהתנחל ולהתיישב בארץ ישראל. כלומר, מצווה על עם ישראל להיות ריבון בארצו, לחיות בארצו, לגור בארצו. נשאלת השאלה, מהי ארצו זו שבה הוא מצווה להתיישב? מיד בא הפסוק, הפרק שלנו, פרק למדלת. אז בואו נפתח הפרק למדלת, פסוק א'. נאמר כאן ככה. וידבר אדוני אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. משה רבנו פותח מפה. והוא עכשיו מסרטט את הגבולים, הגבולות של ארץ, ארץ כנען, אשר היא זו שצריכה ליפול בנחלה. והנה העוקב יראה שיש כאן ארבע רוחות הארץ, ויש כאן 17 מקומות ציוני דרך, וזה נשמע פירוט מאוד מדויק. ויש כאן הגבול המזרחי והגבול המערבי הם מאוד ברורים. הגבול המערבי הוא הים, הגבול המזרחי הוא הירדן. יש כאן גבול צפוני די מעופל מבחינת הזיהויים שלנו היום, ויש כאן גבול דרומי שהוא יותר ודאי. בואו נקרא קצת ככה, נתרשם מהמקומות. מתחילים מהגבול הדרומי, מה שנקרא אפליה מתקנת, מתחילים מהדרומים. פרק למדלת, פסוק ג', והיה לכם פאת נגב, הקצה של הנגב, ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. הנקודה הראשונה זה קצה ים המלח, וזה הנקודה הדרומית-מזרחית. נכון, אתם מכירים את המפה, לא צריך להגיד לכם. זה לא שאתם חושבים שים המלח נמצא ליד חיפה, נכון? אז אנחנו נמצאים בים המלח, ואנחנו מתחילים לצייר את הגבול, ואנחנו נמצאים עכשיו בנקודה הדרומית-מזרחית, שהיא קצה ים המלח. אוקיי? ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים. מדרום, מנגב למעלה הקרבים. מעלה הקרבים זה באזור באזור כמדומני באזור המכתש הקטן, אני חושב. לא מעלה הקרבים, מה שקוראים היום. ועבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע. קדש ברנע זה היום מקום שנמצא בתוך גבול מצרים, אבל הוא נמצא פחות או יותר 30 קילומטר מזרחית למצפה רמון. ויצא חצר הדר ועבר עצמונה. נסע בגבול מעצמו נחל מצרים. נחל מצרים זה כנראה ודי אל עריש. והיו תוצאותיו הימה. רוב המקומות האלה מזוהים. וכנראה שמה שאנחנו קוראים היום נחל צין, זה בעצם הצין של התנך. כנראה זה כמעט בטוח. ולכן בעצם אפשר להגיד שהגבול הדרומי הוא מאוד ברור, הוא מים המלח ועד ים תיכון, דרך בקעת צין, דרך מכתש רמון. מצפה רמון היא בארץ כנען. המכתש עצמו הוא כבר לא בתוך ארץ כנען. וגם מבחינת האקלים מבחינה גיאוגרפית, יש חלוקה ברורה. בעצם אפשר להגיד שארץ כנען זה עד המצוק של מכתש רמון, ומשם ממשיכים הלאה, עד שמגיעים, אמרתי לכם שמגיעים למשהו שמוצא בגבול מצרים ונקרא קדש ברנע, ויש כזה מקום שהוא די מזוהה, שהוא נעת מדבר, כי בקדש ברנע עם ישראל היה הרבה זמן, הוא נעת מדבר, ידועה למי שמכיר את סיני, מי שמכיר את הזה, ידועה לאנשי גיאוגרפיה, ומגיעים בסופו של דבר לאל אריש, שהיא גם מוכרת, אל ים תיכון. זאת אומרת שמרחבי הר הנגב שמדרון למצפה רמון, הערבה, אילת, סיני, הם לא בתוך ארץ כנען. בואו נמשיך לגבול המערבי. רוצים? ממשיכים. לטיול. פסוק וב. הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול הוא גבול, זה היה לכם גבול ים. מה הבעיה? גבול הים, זה גבול הים. מי אל הריש, אל רפיח, אל עזה, אל אשקלון, אל אשדוד, אל תל אביב, אל מחמורת, אל חדרה, אל חיפה, אל עכו, אל נהריה, עד איפה? צידון, צור, עד איפה? כתוב, זה לכם גבול צפון. מן הים הגדול, תתארו לכם הור ההר. זה לא הור ההר של אהרון הכהן, זה הור ההר צפונית, שהיא נקודת הגבול הצפונית מערבית. מהור ההר תתארו לבוא חמת, והוא תוצאות הגבול צדדה, ויצא לכם הגבול זיפרונה, והוא תוצאותיו חצר עינן, זה לכם גבול צפון. אז גבול צפון עובר דרך הור ההר לבוא חמת, צדד, זיפרון, חצר עינן. אנחנו לא כך מכירים את הקומות האלה בדיוק. כנראה שזה נמצא בתוך מדינת לבנון של ימינו, מדינת לבנון הגוססת של ימינו. אולי זה קשור לגבול של הליטני. בוא נגיד ככה, ברור שהגבול שלנו היום שנחתך באמצע הגליל העליון, הוא לא הגבול הזה, הגבול הזה בוודאי יותר צפוני. עד כמה יותר צפוני? האם הרבה יותר צפונה או לא הרבה יותר צפונה? זה פה המקומות פחות מזוהים. בואו נעבור לגבול המזרחי. כבר יש לנו את כל הגבולות. יש לנו את הגבול הדרומי, נכון? הגבול המערבי, הים. יש לנו את הגבול הצפוני, לא במזרח, אבל יש לנו אותו. נעבור לגבול המזרחי. והתאביתם לכם לגבול קדמה. מחצר עינן שפמה. וירד הגבול משפם הריבלה מקדם לעין. וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. וירד הגבול הירדנה והיו תוצאותיו ים המלח. זאת אומרת, יש פה מקומות שאנחנו לא בדיוק יודעים לזהות מים. כלומר, שפם, ריבלה, אבל אנחנו כן יודעים היטב מה זה כתף ים כנרת. כתף ים כנרת זה רמת הגולן. ורמת הגולן היא חלק מתוך ארץ כנען. היא הבשן, והיא חלק. כתף ים כנרת הוא חלק מתוך הגבול, כפי שהעריך לתאר פרופסור יואל יצור, שבעצם מדובר, הגבול בעצם עובר מעבר לכתף ים כנרת, הוא הוכיח את זה מכל מיני מקומות, אבל באיזשהו שלב, הירמוך מתחבר אל הירדן, ומשם אנחנו מתחברים אל הירדן, שזה הגבול גם שלנו היום, של מדינת ישראל, והגבול הזה מגיע עד ים המלח, חוסים הבובים, הירדן שיוצא מהכנרת, הם מגיעים עד ים המלח. בסדר? אם כן, הקפנו את הארץ כמלבן, אנחנו לא מזהים את כל המקומות, יש כאן גם ביטויים שאנחנו לא יודעים. מה זה תטעו? מה זה והתאביתם, מה זה ויצא הגבול. אלה ביטויים שאנחנו מבינים מה יש בתוכם. אבל מה שברור, שהתורה בעצם תוחמת לנו כאן מפה מאוד מדויקת. אמרתי שיש כאן י"ז כמניין טוב, טובה הארץ, מקומות נמצדיקים בגבולות של הארץ, וכתוב, ויצב אותה משה, יצא משה את בני ישראל אמור, זאת הארץ שתתנחלו אותה בגורל. גבולות הארץ הללו מהווים קושייה עצומה. משום שגבולות הארץ האלה אינם עולים בקנה אחד, לפי מרבית הפירושים, לפי הפשט לכאורה, אינם עולים בקנה אחד עם תיאורי גבול הארץ אחרים שנאמרו בתורה. זאת אומרת שאם הייתה פה, אם התורה הייתה גמרא, היא הייתה שואלת, קשיא רישא סיפא. מה זה רישא סיפא? למשל, בברית בין הבתרים, נאמר לאברהם אבינו בראשית פרק ט"ו, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, היום הוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. נהר מצרים, קשה להגיד שזה נחל מצרים. זה נחל וזה נהר. נחל מצרים זה הנחל הקטן שקורא לו הרס"ג ואדי אל-עריש. לעומת זאת, נדמה לי הרס"ג, לעומת זאת נהר מצרים, כל מקום בתנ״ך, בדרך כלל נהר מצרים, הכוונה היא לנילוס. עכשיו, הנילוס, מה זאת אומרת הנילוס? הנילוס לא יכול להיות גבול, כי הנילוס מתחיל מאתיופיה ונמשך ועולה צפונה למצרים. מה הכוונה מהנילוס? הכוונה היא לאזור הצפוני של הנילוס. האזור הצפוני של הנילוס, זה מה שנקרא, כשהנילוס מתפרס לארץ היאור, ארץ גושן, ארץ היאור, ארץ הזרועות של ה... של הנילוס, הדלטה של הנילוס. אז זה כאילו, התורה אומרת, הגבול שלכם מגיע עד מצרים, ממש, כולל כמובן כל סיני, כל הערבה. אפילו ארץ גושן, במקרה של אבותינו, נתברר פתאום שהיא בעצם חלק מ... היא צפונית לנילוס. צפונית ומערבית. ועד איפה מגיע בצפון? עד נהר פרת. נהר פרת לא התבלבל. אנחנו יודעים בדיוק איפה זה נהר פרת. נהר פרת זה נהר פרת. זה נהר שמתחיל אי שם בטורקיה, עובר דרך צפונה של סוריה, מתגלגל לתוך עיראק של ימינו, והולך 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 והולך. זאת בבל. ונשפך אל המפרץ הפרסי. אחר כך טיינו באטלס. זה מרחבים עצומים. כל ארץ הלבנון וסוריה נכללים בתוך המרחבים האלה. זה כאילו צפון דרום, מנהר ועד הנהר, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול, נהר פרת. מהים ועד איפה? אני אקרא לכם עוד פסוקים. תסתכלו למשל בפרשת משפטים. שם נאמר, אני קורא לכם משמות כף ג', נאמר שם, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים. כאילו זה איזשהו נקודות בדרום, מים סוף. תזכרו שמפרץ אילת ומפרץ סואץ זה שני קרניים שיוצאים מים סוף. ים סוף, הים הרחב, שדרומה ממפרץ אילת. לנו באילת היום יש רק את הציפורן של המפרץ. המפרץ ממשיך עד מקיף את סיני, זה יוצר את חצי סיני. אחר כך יש את ים סוף. מים סוף ועד ים פלישתים. ים פלישתים זה ים תיכון. זה כל המדבר סיני בעצם. ועוד מה נאמר כאן? וממדבר עד הנהר. ממדבר עד הנהר. זאת אומרת, עד הנהר, הנהר בתנ"ך תמיד, הנהר סתם זה נהר פרת. ממדבר עד הנהר, זאת אומרת כל המדבריות של סוריה, של מעבר למדינת ירדן של ימינו. או לדוגמה, אני אתן לכם עכשיו פסוק לא מה, פסוק לא מה, לא, לא, לא מהתורה, פסוק מספר יהושע. ספר יהושע, בתחילתו, נאמר, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, עד הים הגדול, מבוא השמש. ברור שמדובר בגבולות הרבה יותר רחבים. בדרום זה בולט, בצפה אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל נראה שכן. כי אם הגבול היה נהר פרת, התורה לא הייתה אומרת לנו כל מיני שמות כאלה שדיברו שם בצפון, שאנחנו מכירים, הייתה אומרת נהר פרת. וודאי שהגבול הנגמר בירדן, הוא מגיע עד המדבר. וכל ארץ האמורי שמעבר למדבר, הגלעד וכל זה, הוא חלק מהארץ הזאת. זאת אומרת שיש לנו בעצם בתורה שני ארץ ישראל. יש ארץ ישראל מצומצמת, יש גבולות מצומצמים, ויש גבולות נרחבים. זה לא רק שיש שני תיאורי ארץ, אלא שגם התיאורים שונים באופי שלהם. כן? התיאורים של הארץ המצומצמת הם כאילו פתחו מפה. וסימנו לנו בצורה מדויקת, מכאן ועד כאן, מכאן ועד כאן. אז עולים פה והתאביתם ויצא. גבול סגור. ואילו הגבול הרחב, לא רק שהוא רחב, הוא לא נראה כאילו מסמנים לך גבול. אלא זה כמו שאומרים לך, תשמע, תלך, 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 תלך. כשתגיע לנהר הגדול, תעצור. אחר כך תלך אל המדבר. עד איפה ללכת למדבר? תלך למדבר. מישהו יעצור אותך שם? אף אחד לא יעצור. מישהו... זאת אומרת, כאילו בעצם אומרים, הניגון של הגבולות הרחבים, הוא בא ואומר, הארץ אין לה גבול. אלא... עד שאתה נעצר, איפה שאתה נעצר. כן? זאת אומרת, הם לא רק גבולות רחבים, הם גבולות שנראים כאילו הם גבולות אינסופיים כאלה, גבולות מתרחבים. הרב יואל בן נון גילה חידוש מעניין. הוא גילה שבכל מקום שמדובר על גבולות רחבים כאלה, שהם חסרי דיוק, אז כתוב הארץ, בה' הידיעה. בכל מקום שכתוב, ואילו אצלנו מודגש משהו אחר. איך מודגש אצלנו ב... בדיוק, תראו איך זה, תראו איך זה כאילו חורק כשקוראים את זה. כן? כתוב אצלנו, צו את בני ישראל אמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ, כנען. זאת הארץ אשר יתבוא לכם בנחלה. ארץ כנען לגבולותיה. כי אתם באים אל הארץ, כנען. זה נשמע כאילו חסר פה איזה. כי אתם באים אל הארץ, ארץ כנען. הדגש הוא זאת כנען. כן? עכשיו, מדייק הרב יואל בן נון, למשל, תכף דוגמה לדיוקים שלו, דיוק נפלא. מה הפעם הראשונה שכתוב גבולים של הארץ? כתוב, בפרשת נוח. פרשת נוח, בסוף פרשת נוח, מתואר התחלקות העמים. אם אתם זוכרים, אם הייתם תלמידים טובים בשיעור א' וב', למדתם הרבה פרשת שבוע, פרשת נוח, אז אתם זוכרים שבסוף פרשת נוח יש תיאור של התפשטות העמים. ומה נאמר שם? נאמר שם רק עמים, אבל יש גבול אחד שמזכר שם. כתוב, בבראשית, פרק פרק יוד, פסוק יחד, פסוק, מין פסוק לדעה, כתוב ככה, וכנען ילד את צידון וכו' וכו', ואז כתוב, ויהי גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה. אז הרב לבנון מסביר שצידון זה צידון של ימינו, אבל זה לא רק עיר, אלא זה כל המרחב בלבנון, קו רוחב של צידון. מכאן יורד הגבול בואכה עזה, בדרך הים, או מצד שני גבול המזרחי, בואכה סדומה. זה בדיוק הגבולות של פרשת מסעי, נכון? מאזור צידון, מצד הים עד עזה, פחות או יותר, עזה וגבוליה, שזה בעצם הגבול שאליו הגיע פרשת מסעי. מצד שני, עד סדום, עד ים המלח, עד האזור, סדום המקראית, זה היא דרומית לים המלח. בסדר? אז בעצם, וזה גבול הכנעני, זה ארץ כנען. ומראה הרב יואל בן נון דבר מאוד מעניין. בברית המילה כתוב שהקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם אברהם על ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא משמש בביטוי והקימותי, אני קורא את הפרק בראשית, פרק י"ז, והקימותי את בריתי ביני ובינך, ונתתי לך וזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. יש מושג שנקרא ארץ כנען. זה ברית בין הבתרים. אבל בברית, זה ברית המילה. פרק י"ז ברית המילה כתוב ברית, ברית ארץ כנען. לעומת זאת, בברית בין הבתרים דקה לפני כן, לא כתוב שם ארץ כנען. כתוב וקראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך, נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. זאת אומרת, יש לנו בעצם שתי ארצות, אחת נקראת ארץ כנען, מאוד מדויקת, ואחת נקראת הארץ. והיא רחבה ומתרחבת. ראינו שיש שורש לשני הגבולים האלה. ראינו שיש שורש לגבול של הכנעני בפרשת נוח. האם יש שורש לגבול של הארץ הנרחבת לפני הפסוקים שמדברים על ההבטחות ועל ה... כן, פרשת גן עדן. בפרשת גן עדן כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. כלומר, יש לנו גן עדן, וכתוב שיש איזשהו נהר שיוצא מגן עדן, ואחרי שהוא יוצא מגן עדן, משם ייפרד. ייפרד הכוונה לא ייפרד כמו שהאצבעות נפרדות, אלא ייפרד הכוונה ייעלם.
ייעלם?
כן. ייפרד, הכוונה ייעלם, משם ייעלם. והיה, והוא מופיע לארבעה ראשים. שם האחד, שון, גיחון, פרת וחידקל. כאשר רוב הפרשנים אומרים שהפישון זה הנילוס. והפרט, זה נהר פרט. כמו כאילו התורה באה ואומרת לנו שהנהר שיוצא מגן עדן הוא בעצם הנהר שיוצא מגן, הנהרות שיוצאים מגן עדן זה בעצם הנהרות שהם הגבול של ארץ ישראל המורחבת הזאת. כביכול, ככה יוצא. בעצם כאילו הרעיון שהתורה אומרת כשאני מדברת איתכם בהמשך, הגבולות רחבים, הם כאילו מגיעים עד קצוות גן עדן. כאילו ארץ ישראל היא מתחת לגן עדן, היא אולי, אולי היא גן עדן עצמה, היא נמשכת מגן עדן, זה כאילו המסר פה. וכאן קורה דבר מאוד מעניין. אם אנחנו מגיעים אל נהר פרת ואל הנילוס, אם הגענו בארץ המורחבת למקומות האלה, אז גם אנחנו מקבלים ארץ שיש לה אופי אחר. כי הרי כשהתורה מדברת בכמה מקומות, בעיקר בחומש דברים, על המיוחדות של ארץ כנען, היא מדברת על היותה של הארץ השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות, יוצאים בבקעה ובהר, למטר השמיים תשתה מים. הביטויים האלה מתאימים לארץ כנען המצומצמת, שאין בה נהרות, אלא מעיינות, שאין בה בקעות, בקעות, רחבות, פוריות, אלא יש בה רק ערים וגבעות ומעיינות ונחלים קטנים, והיא קשורה לגשמים. אבל אם אני כבר מגיע לנהר פרת ולארץ היאור, אז אני כבר נמצא באופי גיאוגרפי שונה מאוד, ולא על זה אמרו שזה תלוי בגשמים וכל הסיפור הזה. יש כאן משהו אחר כאילו לגמרי. יש כאן עוד משהו מעניין. בעצם... תראה, בבל זה מעבר לפרט. כן. כאילו, נהר, יש... בתנ"ך זה הולך ככה. עבר הנהר, כל התנ"ך, זה הבקעה, קוראים לזה בלועזית מסופוטמיה. זה הבקעה שבין הפרת והחידקל. תסתכלו במפה. זה בבל, זה עיראק. אז כל התנ"ך, עבר הנהר, זה הם שם. בספרי גלות בבל, עבר הנהר זה ארץ ישראל. כן? אבל הנהר מהווה גבול. אבל אני רוצה שתבינו, מבחינת האדם של התנ"ך, של ארץ ישראל, בשבילו להגיע עד הנהר, זה כאילו להגיע לו, להגיע לו תלך עד סוף העולם. מעבר לנהר זה כאילו... אתה יודע, תגיד, תלך לנהר מצרים, מעבר לנהר מצרים, זה כאילו אמרת לו, בעצם כאילו התורה אומרת, הארץ מתפשטת עד מרחבים, כל העולם, כאילו. כמעט כל העולם, כאילו מתפשט. וכמו שאמרנו, כמעט זה לא מדויק, אז זה כאילו גם לא... זה לא נתחם בצורה כך מדויקת, זה אולי לא נתחם בכלל. זה כאילו אמרו לך, כמו שאמרנו מקודם, תלך עד ש... אתה תגמור לפני כן את הרגליים שלך לפני שתגיע לסוף הארץ. כאילו משהו ראשון. אתם יודעים, לפי המדענים היום, היקום הוא סופי. אבל הוא כל הזמן מתפשט. תיאורטית, אם אני ארוץ מהר מאוד, אז אני יכול להגיע לקצה היקום. אבל זה לא יקרה. כי אני תמיד ארוץ ותמיד מתפשט. ככה זה נראה פה, ארץ רעי מתפשטת. תלך, תלך. עד שתגיע לסוף הארץ, היא לא נגמרת. כאילו. בואו נחזור. אז מה קורה פה? מה עם שתי הארצות האלה? מה הסיפור? לא צריך ללכת לכל מיני תיאוריות ומחשבות. הדברים הם מאוד מאוד מפורשים. הרי יש לנו פרשה, שאולי לא שמנו לב אליה, בפרשת שופטים, דברים, פרק י"ט, כתוב שם ככה: כי יכרית השם אלוקיך את הגויים כאשר תכבוש את ארץ ישראל, שלוש ערים תבדי לך בתוך ארצך, שלוש ערי מקלט. שלוש ערי מקלט האלה הם בעבר ירדן המערבי. מה עם שלוש ערי המקלט של עבר ירדן המזרחי? חומש דברים, כבר נזכרו, פרק ד', לא צריך לציין אותם. ואז פתאום, דברים, פרק י"ט, פסוק ח', פתאום אתה אומר דבר מפתיע. ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך? מה יקרה אם השם ירחיב את גבולך? כבר, שימו לב, זה משהו מאוד מדויק, לכן אני מביא את הפסוק הזה. אומרים לנו כאן ככה, יש לנו שלוש ערים בעבר ירדן המזרחי. יש לנו שלוש ערים שאתה צריך להבדיל בעבר ירדן המערבי. ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך מעבר לעבר ירדן המזרחי ומעבר לארץ כנען, כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי לשמור את כל המצווה הזאת לעשותה להווה את השם, נלכת בדרכיו כל הימים, שימו לב לכל, כל, כל. כל הארץ, אם תשמור את כל המצווה, כל הימים. אז, ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. זאת אומרת, כאילו אומרים לנו כאן, יש לכם עכשיו את עבר הירדן המערבי, ובו שלוש ערים. יש את עבר הירדן המזרחי, ובו שלוש ערים. אבל יום אחד יבוא והקדוש ברוך הוא ירחיב את, את, את הארץ, אשר נשבע לאבותיך. אז ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אז התורה מדברת על תשע ערי מקלט לעתיד לבוא. זאת אומרת שהתורה כותבת לנו במפורש שארץ ישראל עתידה לא להישאר בנקודה שבה היא נמצאת. וברור שהתורה מדברת על הרחבה מעבר למה שאנחנו מכירים, כי היא מדברת על עוד אפילו מעבר הירדן המזרחי. אז כלומר, בעצם מה שכתוב לנו כאן, בצורה פשוטה, שיש את ארץ ישראל המצומצמת, והיא כנראה, יש בה משהו כנראה גבוה יותר, חזק יותר, אולי חיוני יותר, אולי בסיסי יותר, על כל פנים הוא המאסט. והעסק יכול להתרחב. מה משמעות הדבר הזה? מה עם קדושת הארץ? איפה הארץ הקדושה? אבל עד שאנחנו הולכים לפסוקים בדברים, כמובן כל אחד מכם שואל את עצמו בלב, ומה עם בני גד ובני ראובן? ומה עם חצי המנשה? שהרי הם נמצאים, בני גד ובני ראובן, נמצאים מעבר לירדן. והרי הירדן היה גבול ארץ כנען. אז מראש כבר יש לנו איזשהו אחיזה בארץ ישראל שהיא מעבר לכנען. חצי המנשה, אני לא רוצה לדבר עליהם, כי הם בגולן, והגולן אולי הוא בכלל לא שייך לעבר הירדן המזרחי. אנחנו יודעים גם כשחצי המנשה הוא מצורף לא יחד עם בני גד ובני ראובן בהתחלה. אז מה המשמעות של הדבר הזה? כיוון שהזמן קצר, חייב לקפוץ כמה דברים. שימו לב טוב. אם שמתם לב, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מדבר על עממים. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק גבולות, אלא מנער מצרים, אדם הפרט, את הקני, כניזי, הקדמוני, החיתי הפרידי, את הרפאים, את האמורי, את הכנעני, את הגרגשי, את היבוסי. כלומר, אנחנו רגילים, אנחנו רגילים לארץ שבעה עממים. אבל כאן מופיע אצל אברהם עשרה עממים. ואכן רש"י, בפסוקים של אם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, של מדברים י"ט, כותב ירחיב השם אל קני כנזי וקדמוני. וקני כנזי וקדמוני, אומר רש"י, זה ארצות אדום ומואב, אשר עקפנו אותם במסע, שהם נוחלים באזור אדום ומואב, הדרומית לארנון. לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת. ומכאן משתמע שלא דייקנו שיש שני גבולים לארץ, אלא אולי יש שלושה גבולים לארץ. יש גבול ארץ כנען, ויש את הגבולים הרחבים, אבל יש גם עוד איזשהו נתח שהוא בין לבין. הוא מצד אחד לא בתוך ארץ כנען של פרשת מסעי, ומצד שני הוא לא שייך עדיין למרחבים של ואם ירחיב השם אלוקיך את גבוליך. זאת אומרת, הוא יותר נכון, יותר נדייק, הוא לא שייך למרחבים של הנער פרט ושל עד נער מצרים, הוא כאילו כמו שהיה פה כמה שיעורים כלליים על הנושא הזה, שבכל דבר בעולם יש נקודת אמצע. אז בין ארץ ישראל המתרחבת לארץ ישראל המצומצמת, יש נקודת אמצע. נקודת האמצע זה הגלעד. הגלעד. איזה נביא בא מהגלעד? הנביא הגלעדי. אליהו הנביא. אתה יודע? אז מה? אליהו הנביא. אליהו גלעדי. הגלעד, ואולי גם ארצות מואב, עמון ואדום, שנחלו אותם בשלב מסוים בהיסטוריה, צאצאיו של אברהם, שהם לא עם ישראל, בניו של לוט, שזה סוג של צאצא של אברהם, סוג של, ואדום, שהוא אחינו. הגלעד, כן? אותו רכס הררי, שכל מי שנמצא בחטיבת כפיר, אמור, קצת אם הוא עולה, אתם עוליתם על הסרט הבא? אין לכם כזה מסע? אז נכון, זה ממש לזכות. זה נתן יצא וראש הסרט הבא, אתה מסתכל לכיוון מזרח, אתה רואה את הרי הגלעד. כן? הערים האלה הם בדיוק הנקודת האמצע. והראיה, וגם שם יש חילוק, בעצם אם אתם רוצים לדייק יותר, עבר הירדן המזרחי מתחלק לו לשלושה חלקים. החלק של אדום, הפטרה, אבל גם יותר קרוב אליה, הבקעה של אדום, עד נחל ארנון. נחל ארנון זה נחל שיורד מהרי מואב לתוך ים המלח, בדיוק באמצע ים המלח. נחל עם המון המון מים. המרחבים האלה של הרי אדום, מואב, עד הארנון, זה חלק אחד של עבר הירדן המזרחי. חלק שני של הירדן המזרחי זה מהארנון צפונה. והראיה שזה חלק אחר, שמשה, ששם ישבו סיחון מלך האמורי, ולמעלה יותר אוג מלך הבשן, אבל בארצות סיחון מלך האמורי זה, ומשה רבנו כבש את זה. וזה נכבש בשנה ה-40, בניגוד לדרומית לארנון, שלא נגענו בזה. ואחר כך כבשנו גם את הבשן, משה רבנו, אז יש לנו את בני ראובן ובני גד מבקשים להישאר בגלעד, משום שזאת ארץ מקנה, ומצפונה יותר, אולי מהירמוך צפונה ואולי לפני כן, זה בעצם ארץ הבשן, שמשה רבנו נותן אותה לחצי המנשה, בלי שחצי המנשה ביקשו. אז יש שלושה חלקים. החלק הדרומי ביותר, דרום לארנון, שעליו רש"י כותב שהוא, ואם ירחיב השם ייקח את גבולך, מהארנון ועד הבשן, שזה בעיקר ארץ הגלעד, וארץ הבשן. מה הנקודה, מה מסתתר פה מאחורי הסיפור? עכשיו, אני קצת ירד פני על איזשהו משהו הלכתי. יש מחלוקת תנאים, כי מדומני שכך נפסק, שביקורים מביאים רק מעבר הירדן המערבי. ולא מביאים ביקורים מעבר הירדן המזרחי. ולמה? אומרים חז"ל, כי עבר הירדן המערבי זאת ארץ זבת חלב ודבש. זה בעצם עיקר קדושתה של הארץ. ובעצם אנחנו פתאום מתוודעים שיש שתי בחינות לקדושה של הארץ. יש את עבר הירדן המערבי, זאת ארץ כנען הקטנה. ארץ כנען הקטנה, אנחנו נקרא לה חצר המקדש. כלומר, יש לנו את קודש הקודשים, ציירו מעגל סביבו, זה המקדש, ציירו מעגל סביבו, זה הר הבית, ציירו מעגל סביבו, זה ירושלים, ציירו מעגל סביב ירושלים, זה ארץ כנען המצומצמת. עד כאן חצר המקדש. כאן נמצאים המעלות הגבוהות של הארץ. והעומר, שתי הלחם, הביקורים, הדברים שהם יבולים שמגיעים למקדש, מגיעים מארץ ישראל המערבית. אבל יש עוד אופט, יש עוד משהו. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו. לא ארץ ישראל שיש לה שם של קדושה בפני עצמה, אלא שהקדושה של ארץ ישראל יוכל להתפשט בעזרת רגלי ישראל. בתנאי אחד. שעם ישראל יורש, מתיישב בארצו הקטנה, המצומצמת, שהיא נקראת הארץ אשר לפני השם, כלומר, עיני השם אלוקיך הבא. ולאחר שעם ישראל יונק מארץ ישראל המערבית, הארץ אשר לפני השם, בכוחו לקחת את הקדושה ולהפוך את ארץ ישראל מארץ מצומצמת לארץ רחבה, שהיא בעצם הופכת להיות אימפריה. למה זה? זו מאוד פשוטה. הרבה אנשים, קשה להם הדבר הזה, שיש לנו ארץ קדושה. הרי כל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שיש מקום אחד שהוא פתאום קדוש? האמת היא שאותה שאלה אפשר לשאול גם על עם ישראל. איך יש עם אחד מבין העמים? זו אותה סוגיה. באמת, העומק הדברים הוא, ואני אומר את זה בקיצור נמרץ, שמראש מקדם לא היה אמור להיות שיש רק ארץ ישראל קדושה ויש רק עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. אדם הראשון הוא עם ישראל. הוא קדושת עם ישראל. קדושת אדם הראשון, זיהרה דאדם מילה. זה זיהרה דאדם קדמה. האדם הראשון, זה קדושת ישראל. זה היה צריך להיות, היה צריך להיות רק דבר אחד, אדם. וזרעו של אדם, כל בני אדם היו במדרגת עם ישראל. אותו דבר, גם כן, היה צריך להיות להשם הארץ ומלואה. כל הארץ היה צריך להיות קודם. כל הארץ הייתה צריכה להיות קדושה בקדושת קודש הקודשים. אבל בעקבות חטא אדם הראשון, וההתגלגלות של זה, הגירוש, המבול, כאילו המבול, אז קודם כל נוצר המצב שיש את עם ישראל והעמים, וגם נוצר מצב שבו כאילו הקדוש ברוך הוא שטף כל הארצות. כשאתה שוטף אדמה במים, אתה כאילו מוציא ממנה את כל המינרלים. כלומר, לא כשאתה משקה בנחת, אלא כשבאים מים בכמות מטורפת, כמו המבול, הם שוטפים, הם לא משאירים שום כוחות לארץ. וארץ ישראל נאמר עליה, לא גושמה ביום זעם. כלומר, כביכול נשאר בתוך העולם שתי יחידות. באדם ישראל, בטבע ארץ ישראל, שנשאר החיות והמדרגה שהייתה לפני המבול, לפני הגירוש מגן עדן. אני מתייחס שני האירועים האלה כאילו הם ביחד, צורך העניין, לא מדייק בהם. ואז, וכל הקדושה של אדם הראשון, וכל הפוטנציאל שלה, הרוח הגדולה שיש בתוך האדם, הנשמה הענקית, מצטמצמת לעם ישראל. וכל העוצמות שיש בטבע, כל החיות האלוקית שפועמת בטבע, הצטמצמה בארץ כנען. אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא את עם ישראל כדי שעם ישראל יהיה יחידי. וזהו. הקדוש ברוך הוא לא ברא את ארץ ישראל כדי שיהיה פה איזה שמורת טבע. וזהו. אלא ונברכו בך כל משפחות האדמה. אותו דבר ארץ ישראל. היא אמורה להתפשט. הקודש הזה אמור להתפשט. ולכן, בעצם, אנחנו אמורים להיכנס לארץ ישראל כי היא חצר המקדש, כי היא בעצם הגבול הקדוש באמת, כי פה יש כל הסגולות, כל החיות האלוקית, ארץ הנבואה, כל הסודות הגדולים של, של 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 האלוקות הפועמת בארץ, אבל מכוח יניקתנו בארץ, אז אנחנו נצא והעולם כולו יהיה ארץ ישראל ובנותיה. כל העולם יהיה בנותיה של ארץ ישראל, יהיה חלק מארץ ישראל. מה? לא, אדם גורש מגן עדן, לארץ ישראל זה גן עדן. נכון. לכן מסביר לנו רבי יהודה הלוי שיש כביכול, גם אנחנו, א', גם אנחנו לא המדרגה שעוד נהיה בה, אבל גם מסביר לנו רבי יהודה הלוי שכביכול הגרעין הפנימי, סודו של אדם הראשון, עובר דרך השלשלת שמגיעה לכנסת ישראל, ואנחנו כביכול נושאים, לא כביכול אנחנו נושאים את הגרעין הזה של אדם הראשון. התפקיד שלנו זה, אחר כך נביא את זה לכולם. אני חייב ממש לסיים, כי אני חייב לרוץ, נעביר שיעור באיזה מקום אחר, אבל זה קשור מאוד לסוגיה של משה רבנו מול יהושע. משה רבנו לא נכנס לארץ. הסיבה שמשה רבנו נכנס לארץ, שמשה רבנו הוא דמות קצת אוניברסלית. ולכן הוא מנהל את הכיבוש של עבר הירדן המזרחי. מה הסוד של עבר הירדן המזרחי? הסוד של עבר הירדן המזרחי זה שעבר הירדן המזרחי מסמן לעם ישראל את המטרה. המטרה זה שארץ ישראל תתפשט לכל העולם. המטרה היא שבסופו של דבר הריבונות הישראלית היא על כל העולם. לא במובן של שליטה וכיבוש, אימפריאליזם וקולוניאליזם, אלא שליטה מוסרית. זאת אומרת, בכל מקום, גם כשנתרחק, גם במקומות הרחוקים, שהאיים הרחוקים ישמעו את שם השם, כי הם יהיו שייכים, כמו שבדגל של ארצות הברית יש כוכבים. בדגל של ישראל יהיה כוכבים. לא מדבר עכשיו שדווקא אנחנו נגור שם, אלא שהכל יהיה שייך למרחבי הארץ הקדושה, במובן, במעגלים רחבים מסוימים. ומשה רבנו כביכול, שהוא, שהנשמה שלו קשורה יותר למגמה האוניברסלית. לכן הוא לא גדל עם עם ישראל, הוא מתחתן עם מדיינית, יש לו, משה רבנו יש לו עוד סודות אחרים. משה רבנו בעצם מסמן לעם ישראל את המגמה של ההתפשטות. הבעיה שבני גד ובני ראובן, שהם חשבו, רצו, תכננו לו בטוח להישאר לפני שהם נכנסים. הוא אומר לו משה רבנו, תיכנסו, מכוח זה תצאו. אל המקום שלכם, אבל תכנסו קודם. נעצור כאן. שבת שלום.